קפצו כל מיני שמועות שכן, לא, זה נכון, זה לא נכון. אבל הלילה קרו כמה מהלכים. בוקר טוב חברים שלי, אני רוצה לפתוח בהתנצלות על העיכוב שהיה לנו היום, הייתה לנו בעת התחברות, אבל אנחנו כאן עכשיו, והיום אנחנו נדבר על מטבעות וירטואליים, על ביטקוין, על בלוקצ'יין, מה זה אומר בכלל כל הדברים האלה, מטבעות דיגיטליים של מדינות, ולאן כל הדבר הזה מוביל. היום אני מארחת את מירב הראל. מירב היא נבחרה לאחת מ 100 אנשים המשפיעות ביותר בעולם בתחום הבלוקצ'יין בשנת 2020, והיא תיתן לנו הרצאה מרתקת על כל הנושא הזה, המון המון חומר. בסיום ההרצאה אנחנו ניתן כרבע שעה שבזמן הזה מירב תענה על שאלות. אתם יכולים בצ'אט שלנו לשאול את השאלות שלכם, אנחנו נאסוף את הכל, ולקראת סיום מירב תענה על כל השאלות. אז אני רוצה להזמין את מירב הראל.
שלום אורן, מה העניינים?
בוקר טוב מירב, מה שלומך?
בוקר אור. בסדר, אני יכולה גם להתנצל בפני הקהל, זה באשמתי, המחשב שלי עשה בעיות והרמקול לא עבד. אז בסוף אני עם האוזניות האלה ואני מתנצלת.
זה בסדר, את יפה גם ככה.
תודה.
מרבוש, תשמעי, יש כל כך הרבה מילים שאת יודעת, אני בתור הדיוטה גמורה בנושא הזה שלא יודעת.
אל תגידי את זה אף פעם על עצמך.
בלי לשלם של דברים, ובכל זאת, את יודעת, אני כן חושבת על העתיד, וכן חושבת על אפשרות להשקיע ודברים כאלה, והייתי מאוד שמחה לקבל איזושהי סקירה, מה זה בכלל הדבר הזה, לאן כל זה הולך, מה אפשר לעשות, מה האופציות שלנו, אם כן. בקטן, אם בגדול.
כן, זה נושא האמת שהוא מרתק, משום שזה, אפשר להשוות את זה, אני חושבת קצת לרעידת אדמה טקטונית בעולמות של כספים, כי בעצם אתם תשימו לב, גם במהלך המצגת שלי, בעצם אנחנו רואים שיש פה סוגיה שבעצם מהות הכסף משתנה, ולא רק המהות שלה, אלא מי יכול להנפיק אותה, איך אפשר להשתמש בכסף, מה הולך עם הכסף, למשל מידע, אנחנו נדבר על זה, כי המידע, ברגע שזה כסף דיגיטלי, הוא בא עם מידע, נכון? מאיפה זה עבר, לאן זה עובר? שמונו, זה לא אומר מזומן שכבר לא זוכרים מאיפה זה היה, שזה כסף דיגיטלי, יש לזה המון השלכות, מי נותן את השירות, אוקיי? מי ממציא את הכסף, האם זה חייב להיות רק ממשלות, תכף אנחנו ממש ככה ניכנס לעומק ואנחנו נבין, ואנחנו נראה שיש פה מין, אני יכולה להגיד, מאבק כוחות ברמת מקרו בין המדינות הגדולות, כולל ארצות הברית עם הרזרבה של הדולר, לבין אנשים שהם מעדיפים להשתמש במטבעות וירטואליים, כי הם אומרים שיש איזושהי סוגיה כרגע עם מטבעות של העולם, בין אם זה בגלל שארצות הברית, את יודעת, מדפיסה המון כסף בגלל הקורונה, ובין אם זה מסיבות אידיאולוגיות שהם אומרים, רגע, מה שהולך פה זה, אפשר לעשות אחרת. אז אנחנו ככה נזכור את הכל, ואנחנו נבדוק גם ביחד לאן הדברים הולכים, ושאלות זה כמובן, גם אם אני מדברת מהר מדי במהלך המצגת, אם משהו לא ברור, תעצרי אותי, מישהו אומר כאילו, גם אתם בקהל בבית, אם משהו לא ברור, אם אני עברתי מהר מדי, אם קפצתי, אם משהו לא מסתדר, תעצרו אותי, והכל בסדר, אני פה בשביל ללמד כמה שיותר, בסדר?
מעולה, מעולה, מעולה. אז אני משאירה לך את הבמה, יקירתי, אני כאן, מאחורי הקלעים, מקשיבה בקשב רע ולומדת.
אז יאללה, אז אני מעלה לנו את המצגת, ותגידו לי שהכל בסדר, והאם אתם רואים את המצגת שלי? אתם רואים את המצגת שלי, את המסך פתיחה?
כן, רואים מצוין.
יופי, מעולה. אז מורן, את הכל, כי כרגע אני מדברת עם עצמי, אז תתני לי פידבקים אם צריך לשנות דברים, בסדר?
אוקיי, אין בעיה, אנחנו פה.
יופי, אז שלום לכולם. אנחנו הולכים לדבר קצת על ביטקוין, על בלוקצ'יין, מה זה מטבעות וירטואליים, ובכלל לאן עתיד הכסף הולך. קצת רקע על עצמי, אני עוסקת בעולמות של טכנולוגיה ופיננסים כבר כמעט 20 שנה, זה קצת מביך, אבל זו המציאות. כשאני בעצם מחברת את שניהם עוד לפני שזה נקרא פינטק, אני ניהלתי את הפיתוח העסקי והמוצר של מערכת המסחר לאומית רייט, למי שמכיר, מי שסוחר בניירות ערך, אז מטעם בנק לאומי במשך 7 שנים בעצם, שם הייתי מנהלת מוצר ומנהלת פיתוח עסקי. פרשתי מהבנק לפני משהו בסביבות 4.5 שנים, מאז אני COO של חברות טכנולוגיה ברחבי העולם. אחד הגדולים, אם אתם מכירים, זה בנקור, שגייסו 150 מיליון דולר בהנפקה. ועכשיו אני כבר 1.5 שנה באייקוניק, שזה עוד פרויקט בינלאומי שנמצא במונאקו, אני סמנכלית אופרציה גם שם. במקור אני בכלל הייתי מתכנתת בתקופת ה.com, ראיתי איך נראה משבר כלכלי ומשבר .com, ולאחריו הפכתי להיות בעצם יועצת השקעות מטעם הרשות לניירות ערך, וכשהגעתי ללאומית רייט לפני בערך עשור וקצת, שילבתי בעצם את שניהם ביחד. כמו שמורן אמרה, נבחרתי בשנת 2020 כאחת מהנשים המשפיעות בעולם בתחום הבלוקצ'יין. זה בא אחרי 2 שנים שנבחרתי כאחת הנשים המשפיעות בעולם בנושא פינטק. בית המשפט מינה אותי, המליץ עליי, כמגשרת באחד התיקים הגדולים בארץ בתחום המטבעות הווירטואליים, ואני מלווה רגולטורים, בנקים בארץ ובעולם, וארגונים בכל מה שקשור ללכת קדימה ולהתקדם עם הקצב של הטכנולוגיות הפיננסיות ועם מה שקורה. ונצלול קצת לתוך התוכן, ואני יודע, אני לא יודעת כמה ממכם עוקבים אחרי מה שקורה בעולם, אבל אנחנו רואים שביטקוין תופס כותרת כמעט כל יומיים. אל סלוודור רוצה להתחיל להשתמש בביטקוין כמטבע רשמי שלה. ג'יי פי מורגן אמר שביטקוין יגיע ל-140 ומשהו אלף, אחר כך הביטקוין ירד, ואז הוא התרסק, ואז אילון מסק, וכל יום קוראים פה מלא 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 דברים. והאמת היא שעכשיו, אני לא יודעת, אני לא חושבת שאנחנו יכולים לפתוח מיקרופונים, אבל אני רוצה שתחשבו על מה הייתם רוצים שנעבור על היום. אני פה ממש מבחינתי מלמד אתכם כל מה שאתם רוצים, ועונה על כל השאלות שמעניינות אתכם. תשלחו שאלות דרך מורן, אני אענה על הדברים, אם יש דברים שלא עניתי עליהם, אחר כך אפשר לענות עליהם. ממש תרגישו בנוח של מה הייתם רוצים לדעת בעולמות האלה. ואני צוללת לנו פנימה. אני לא יודעת אם אתם עוקבים או לא עוקבים, אבל המערכת הפיננסית בעצם נמצאת באתגור על הפרדיגמות המאוד מאוד בסיסיות, וזה בא מהמון המון כיוונים. יש כאלה שגם קוראים לזה המהפכה התעשייתית הרביעית. והכיוונים שבעצם הכוחות האלה מושפעים, זה לא רק הצד הטכנולוגי שאנחנו נדבר עליו היום בנושא בלוקצ'יין ומטבעות וירטואליים והדברים האלה, אבל התחום הזה מאותגר גם על ידי כניסה של שחקנים חדשים, שזה ענקיות טכנולוגיה למיניהם, סטארט-אפים שבאים ונכנסים לתחום, המודלים הכלכליים החדשים, אתם שמים לב שגוגל ופייסבוק לא גובים ממכם עמלה על השירות שאתם עושים, נכון? כאילו, איך זה בדיוק מסתדר עם בנקים שחיים על עמלות, נכון? גם הסביבה הרגולטורית בעצם צריכה להתאים את עצמה, ובנוסף לזה כמובן יש דברים שברמת המקרו שהם משתנים כמו הקורונה שבעצם באה ויצרה מעין כדור שלג מאוד גדול של שינויים שכולם בעצם נאלצו להיערך אליו, למשל שאי אפשר לצאת מהבית, ועכשיו מה עושים עם התמלוגים שרוצים לתת הממשל האמריקאי לאנשים, מה קורה עם כל האנשים שאין להם חשבונות בנק. זאת אומרת, עלו פה המון המון שאלות, כלומר, כל הדברים האלה בעצם משפיעים על הסביבה של הפיננסים, כשאנחנו היום בהרצאה הזאת נתמקד רק בצד מאוד מאוד קטן, שזה טכנולוגיה מאוד ספציפית של בלוקצ'יין וביטקוין והמטבעות הווירטואליים שיוצאים מזה, אוקיי? יש פה המון טכנולוגיות נוספות שיכולות, כאילו היינו יכולים לדבר עליהם, על AI ועל 5G ועל דברים שבכלל הם data analysis, ו יש המון המון אספקטים, ואפשר גם בכלל לדבר על ענקיות הטכנולוגיה, ואנחנו קצת ניגע בדברים האלה, אבל ספציפית היום אנחנו רוצים לדבר על, על נושא של המטבעות הווירטואליים ובלוקצ'יין. והסוגיה הזאת היא בכלל עולה לשאלה, משום שאני לא יודעת אם כולכם מודעים, אבל הטלפון הזה שאתם מחזיקים ביד, הוא מחשב, והוא מחשב כל כך חזק, שהוא יותר חזק מה-IBM הראשון שהטיס חללית לירח. כלומר, כוח העיבוד שאנחנו מחזיקים ביד שלנו ונגיש לכולנו, זה משהו שבעצם ההיסטוריה האנושית, המתועדת לפחות, לא הכירה לפני כן, והמון המון דברים יכולים להתפתח על זה. עכשיו אני רוצה בתחילת ההרצאה כבר לבוא ולהגיד שבואו, אני מזמינה אתכם שבואו נסתכל על טכנולוגיה כעל דבר שהוא ניטרלי, הוא לא טוב והוא לא רע. השאלה היא מה בני אדם עושים עם זה. זה כמו כפית, כפית היא לא טובה או רעה, גם לא סכין, גם לא אינטרנט. השאלה היא מה אנשים עושים עם הטכנולוגיה הזאת. ועובדתית היום הטכנולוגיה היא ברמה שאותה עוד לא הכרנו, ואפשר לעשות על זה המון המון דברים. ואחד הדברים המעניינים שבעצם נעשו בגלל האפשרויות עיבוד הרחבות שקיימות היום בכל העולם, זה משנת 2009. קבוצה של אנשים או בן אדם, אנחנו לא יודעים מי זה, בשם סטושי נקמוטו, בא והציג בעצם, אפשר להגיד, שתי המצאות בבת אחת, אוקיי? צד אחד זה בלוקצ'יין, שזו הטכנולוגיה שעובד עליה הביטקוין, והדבר השני זה המטבע של הביטקוין. ואנחנו עכשיו ככה נעבור מהיר, ניישר קו על מה זה בלוקצ'יין, ואחר כך נצלול ונחשוב על מה זה ביטקוין ומה ההשלכות שלו, על זה שיש מטבע שבעצם לא מיוצר על ידי מדינה. אז נתחיל מהצד של הבלוקצ'יין. אתם יודעים, יש איזושהי בעיה שהאנושות מתמודדת איתה כבר כמה וכמה שנים, אוקיי? והבעיה היא כזאת, אם אני ומורן נגיד עושות החלפות, ואני נותנת לה את המכונית שלי והיא מעבירה לי 100,000 שקל. עכשיו, מה מונע מזה שאחת מאיתנו אחרי שנה או חצי שנה תבוא ותגיד, רגע, רגע, המכונית היא בעצם שלי, או הכסף בעצם לא שולם? Okay. זאת בעיה שקיימת בעצם לאורך כל ההיסטוריה, כשאנשים עושים בארטרינג והחלפות, מי בעצם הוא זה ששומר על הרישומת של מה שייך למי? Okay? והפתרון של האנושות הוא פתרון שאנחנו משתמשים בו כבר המון המון שנים, שזה בעצם שאנחנו שמים בן אדם שהוא צד ג' שבא ושומר על הערך של מה, בעצם עושים רישום של מה שייך למי ובאיזה זמן, אוקיי? איזה גופים הם גופי צד ג' שאנחנו מכירים? למשל בנקים, הם רושמים כל הזמן כמה כסף שייך לכל בן אדם, נכון? גם רשם המשכונות, נכון? או מנהל מקרקעי ישראל, או משרד הרישוי. כל הגופים האלה שנמצאים שם באמצע ומאפשרים לאנשים לבוא ולעשות את ההחלפות, אבל הם שומרים על הרישומת אצלהם, הם גופי צד ג', אוקיי? עכשיו, בעצם לא היה פתרון אחר לבעיה שסיפרתי לכם עליה, אבל גם הפתרון הזה הוא לא מושלם, נכון? כי הרי יכולים לקרות כל מיני דברים שמשפיעים על הגורם צד ג'. למשל, מה קורה אם פורצים אליו לרשומות ומשנים שם משהו, נכון? אם מישהו עושה האקינג לזה. ומה קורה אם הוא בעצם לא ניטרלי והוא ברישומים שלו לא רושם בדיוק מה קרה, אוקיי? אלא מעדיף צד אחד על גבי צד אחר. או משהו אחר, שהוא עומד שם באמצע ואומר, היי חברים, אני יודע שאני כל כך חשוב, בוא אני, תשלמו לי כסף, עמלות, בשביל שאני אמשיך לשמור לכם על הרישומת, או לחילופין הוא יגיד, אני רק מקבל קהל 4 שעות ביום. כל הדברים האלה יכולים לקרות, נכון? ואחד הדברים העוד יותר מעניינים שיכולים לקרות, זה שמה קורה עם הדאטאבייס שלו נהרס, וכל הרשומות האלה הולכות לאיבוד. משהו שבעצם היו מקרים כאלה, למשל, כשנפלו מגדלי התאומים, אתם יודעים, החברות ביטוח באו ושילמו לחברות שם על הכיסאות, על המערכות מחשבים, על הציוד שנהרס, אבל בעצם חברות הביטוח לא ידעו איך לתמחר ולשלם על הדאטה שנעלם, על המידע הזה שנשמר בתוך המערכות האלה. אבל שוב, לא היה פתרון אחר עד שבעצם בא בלוקצ'יין ואמר, רגע, אולי אפשר לאתגר את המודל הזה שיש גורם צד ג', אולי אפשר למצוא פתרון אחר? וזה הרעיון של בלוקצ'יין, ואתם תבינו למה זה חשוב בעולם שהוא מבוזר ולא ריכוזי, אוקיי? ואני אמחיש לכם איך זה נראה. תדמיינו לעצמכם, אני לא יודעת מורן כמה מאזינים יש לנו עכשיו, אבל בואו נדמיין שיש פה 100 אנשים, בסדר? בואו נדמיין שכולנו מתאגדים יחדיו, ומתחילים לעשות רישומת בשביל עצמנו, וכולנו מוצאים באותו זמן דף נייר, וכולנו מתחילים לרשום את כל הטרנזקציות אחת אחרי השנייה, שורה אחרי שורה, אוקיי? אז אנחנו רושמים, מירב העבירה למורן 20 שקלים, מורן העבירה לאיתן 200 שקלים, וכך אנחנו ממשיכים, ובהנחה שיש לכולנו את אותה מספר שורות בעמוד הזה, בשלב כלשהו, הדף ייגמר ויתמלא, נכון? בנקודה הזאת, כולנו נעשה חישוב שהחלטנו עליו מראש, אוקיי? למשל, מספר האנשים כפול מספר הטרנזקציות חלקי כמות הכסף שעברה, ונציג בעצם את התוצאה של החישוב הזה. בהנחה שאף אחד מאיתנו לא יתבלבל, לכולנו יצא את אותו סכום, נכון? את אותו תוצאת חישוב. ברגע שזה קורה, כולנו לוקחים את אותו הדף, מכניסים אותו לתיקייה ופותחים דף חדש. בעצם יצרנו בלוק חדש, אוקיי? עכשיו תשימו לב מה קרה בעצם בדבר הזה, אוקיי? בעצם כרגע יש את כל הנתונים על כולנו, איפה? אצל כל אחד ואחד מאיתנו, נכון? אם היינו 100 אנשים או 1,000 אנשים, יש 1,000 העתקים של זה. עכשיו, אם מישהו בא ופורץ לאחד מהתיקים שלנו, זה משנה לכולם? לא. אז פתרנו את הבעיה הזאת. אם בא שריפה והורסת לאחד מאיתנו את הדאטאבייס, זה הורס לכולם? לא. אם בא אם מישהו מאיתנו ואומר עכשיו תשלמו לי על זה, זה, הוא יוכל לעשות את זה? לא, כי יש עוד, אם היינו 1,000 אנשים, יש עוד 969 הרשומות של הדבר הזה. בעצם פתרנו את כל הבעיה של הצד ג', ואנחנו יכולים לשמור את, את הערך של מה יש לכל אחד, בעצם אצל כל אחד ואחד מאיתנו. תזכרו, אנחנו מחזיקים מחשבים ביד, שהם יותר חזקים מה-IBM שהטיס חללית לירח. על הטכנולוגיה הזאת אפשר לעשות המון דברים, לא רק כסף, אוקיי? היא עומדת בפני עצמה. אפשר למנוע רמאויות, כי בעצם הכל רשום. אפשר לדבר על שרשרת ההספקה של מוצרים. למשל, תדמיינו לעצמכם שאת הגבינה שאתם אוכלים, יש בעצם, אפשר לראות את כל שרשרת ההספקה, האם זה היה בקירור כמו שצריך, האם, איזה חומרים הכניסו לתוך הדבר הזה, מי הייתה הפרה, איך התייחסו אליה, כמה ויטמינים היא קיבלה, האם היו לה פצעים, כל הדברים האלה בעצם שמורים, יכולים להישמר על הבלוקצ'יין, לאורך מלא 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 זמן, לטוב ולרע, כן? כאילו, כל המידע עלינו גם כן שמור שם, ברגע שמכניסים את זה לבלוקצ'יין, בעצם אי אפשר למכור, כי זה כבר, אי אפשר למחוק את זה, משום שזה כבר קיים בכמה אלפי העתקים. אפשר להשתמש בזה לנכסים דיגיטליים, נכון? שאפשר לבוא ולייצר פה בעצם, תכף אנחנו נראה את זה יותר לעומק, אנחנו קצת ניגע בזה, עם סוגי ניירות ערך חדשים, תחום לגמרי אחר. ואפשר גם לשמור על ownership, על בעלויות של מוצרים, אוקיי? ואחד הדברים שאפשר לעשות עם זה כמובן, זה גם מטבעות וירטואליים. אז עד עכשיו הבנו מה זה בלוקצ'יין, אוקיי? בואו נעבור קצת וניכנס לנושא הזה של ביטקוין, של המטבע עצמו, של הכסף. וזה קצת מעלה איזושהי שאלה, שאלו המיקרופונים היו פתוחים, הייתי שואלת אתכם שאלה, מה זה בעצם כסף? מה זה הדבר הזה? אוקיי? אני נותנת לכם רגע לחשוב על זה, ואני עכשיו אגלה לכם גם מה התשובה. כסף הוא בעצם כלי לשיתוף פעולה בין בני אדם, זה לא משהו שהאנושות נולדה איתו, כי מה היה לפני שהיה כסף, אתם יודעים? הרי אנשים הלכו לשוק ועשו שם בארטרינג, נכון? הירקן היה בא עם העגבניות, ההוא היה בא עם המלפפונים, זה היה בא עם הכבשים שלו, היא הייתה בא עם הבדים שהיא הרגה, והיו מגיעים לשוק באותו זמן, באותו מקום, ומתחילים לעשות ההחלפות, אני אתן לך 4 עגבניות בתמורה ל3 מלפפונים, נלך להוא של הכבשה, נראה אם אפשר להחליף יחד איתו, אוקיי? בגלל זה תשימו לב, עכשיו, מה בעצם כשאין כסף, אז מה זה דורש מכולם? בעצם להגיע לאותו מקום באותו זמן, נכון? תשימו לב שהשווקים בעולם היו בימים קבועים, בחלק מהמדינות זה היה בימי ראשון, בחלק מהמדינות זה היה בימי שבת, בחלק מהמדינות זה היה בימי שישי. אבל הרעיון היה שכולם היו צריכים להגיע יחד עם המרכולת שלהם ולהתחיל לעשות ההחלפות. זה לא הכי יעיל, אבל זה עבד. ברגע שהגיע כסף, בעצם אנשים היו יכולים להגיד, רגע, אני לא חייב לסחוב את כל הכבשים יחד איתי, אפשר לבוא ולעשות להחליף כספים, להחליף את ה, את, 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 את ה, להשתמש במוצר הזה, בכלי הזה, שמאפשר לנו לעשות את, את ההחלפות האלה, ולא בכך להביא את כל המוצרים באותו זמן, באותו מקום. אני יכול להעביר את הכסף, אני יכול להביא, אחר כך אני אעביר את הסחורה. בעצם זה איזשהו כלי, אפשר להגיד אפילו, כלי שקידם את האנושות, בצעד אחד קדימה, מהמקום של, של ההחלפות. ומה היו הכספים הראשונים בעצם שנוצרו? בעצם דברים שנוצרו על ידי כדור הארץ. בחלק מהתרבויות זה היה צדפים, במקומות אחרים זה היה זהב, במקומות אחרים זה היה מלח או שמן. בעצם מה משותף לכל המוצרים האלה? שזה משאבי טבע שהם נדירים. אוקיי? זאת אומרת, זה משהו שצריך קצת להתאמץ כדי לייצר אותו או למצוא אותו, ועליו אפשר להלביש איזשהו ערך ולהשתמש בו כמטבע לשערי חליפין, נכון? פסט פורוורד של כמה מאות ואלפי שנים קדימה, ואנחנו מגיעים למצב שבעצם כולנו מכירים את זה, שכולנו בעצם נולדנו לסיטואציה שבה מי שמדפיס או מנפיק כסף זה מדינות. האם זו פרדיגמה שחייבת לקרות? זה חוק טבע? לא, אוקיי? לפני כן זה לא היה בהכרח, אוקיי? זה לא משהו שהוא מוצר של הטבע, אוקיי? זה שאנחנו נולדנו לתוך סיטואציה שבה מדינה מנפיקה את הכסף שלה, זה משהו שהוא בסך הכל קיים כמה מאות שנים, אוקיי? ואפשר להסתכל על המצאת הביטקוין בעצם על ניסוי חברתי, אוקיי? שבא ושואל, למה מדינות הם אלה היחידים שיכולים לבוא ולהנפיק כסף? האם יכול להיווצר איזשהו מטבע שיש לו ערך לאורך זמן שלא מיוצר על ידי מדינות? אז אם אנחנו מסתכלים בפרדיגמה הזאת של ניסוי חברתי, אנחנו יכולים עכשיו לבחון את הנושא של ביטקוין ומטבעות וירטואליים כאיזושהי שאלה של, שבעצם באה ושומטת את הקרקע או מעלה בספק את הצורך שדווקא מדינות הם אלה שידפיסו את הכסף ויפיצו אותו. ובאמת במהלך 2017 ו-2018 היו המון 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 הנפקות של מטבעות חדשים, לא רק ביטקוין, עשרות אלפי מטבעות חדשים. תעזבו שהרבה מהם איבדו במהלך השנים האחרונות את הערך שלהם, אבל גם עכשיו יש עדיין 4,000 מטבעות נוספים, שהם לא מטבעות שמונפקות על ידי מדינות, שנסחרות בבורסות שונות בעולם, שמיועדות בדיוק בשביל המטבעות הווירטואליים האלה. עכשיו, אחת ההמצאות שבאה אחרי ביטקוין זה הנושא של אית'ריום, שהוא הוסיף עוד שכבה מעל המטבעות. כלומר, ברגע שאנחנו מדברים על מטבעות וירטואליים, תחשבו על זה שזה בעצם קוד שעובר ממקום למקום. זה הכסף בעצם. אוקיי? עכשיו, דמיינו, אם זה כבר עובר קוד ממקום למקום, למה שלא תהיה שם תוכנה קטנה? וככה בעצם חברת אית'ריום באה והמציאה את המונח חוזה חכם. אני לא יודעת מי מכם, אין לי פשוט פידבק מהפנים שלכם או מה... אני לא יודעת אם זה מהר מדי, אם אני קופצת לכם, אז תעצרו אותי, אם משהו לא בסדר, מורן, תדליקי את המיקרופון, פשוט תגידי לי.
בסדר, גמור.
אם משהו לא ברור, כי אין לי שום איזון הדדי, אני מדברת עם עצמי כרגע, אני אפילו לא רואה את הפנים שלך.
זה בסדר, אנשים שומעים וכותבים, ואחר כך אנחנו נענה לשאלות.
נדבר על זה. אוקיי, אז שכבה נוספת, שבעצם נוצרה, היא על ידי חברת אתיריום, שזה בעצם חוזים חכמים. ומה הרעיון? שבעצם עכשיו, אם כבר הכסף יכול לעבור, ויש לו קוד לידו, למה שלא נשים שם איזשהו חוזה? שלמשל אומר, אני מעבירה עכשיו 1,000 שקל למורן, אבל הכסף הזה, בעצם מורן תוכל להשתמש בו, רק אחרי שאיזה שהם תנאים יתקיימו. למשל, שסחורה שמורן שלחה לי הגיעה למכס. ברגע שזה קורה למשל, אז חצי מהסכום שהעברתי למורן, בעצם יהפוך להיות נזיל עבורה. ואם לעומת אותו חודש הסחורה לא מגיעה למכס, אז כל ה-1,000 שקלים האלה, באופן אוטומטי, על פי החוזה ששתינו בעצם הסכמנו עליו מראש, הכסף הזה נעלם ומתעדה. אוקיי, ונמחק. זאת אומרת, עכשיו תדמיינו שהכסף עובר עם חוזה, בעצם לא צריך את העורך דין, זה פשוט תוכנת מחשב שבודקת את הדברים האלה. אוקיי? זה בעצם בא ותשימו לב, מי מוציא את הכסף? כבר שאלנו, יכול להיות שזה לא מדינות, אבל עכשיו זה מה עובר עם הכסף. יכולה להיות תוכנה או חוזה שעובר עם הכסף? כן, טכנולוגית היום זה אפשרי. אתיריום עושה את זה, הרבה מהמטבעות שאנחנו רואים היום, כבר יש להם חוזים עליהם. עכשיו, אני לא אכנס לעומק על מהם ההמצאות הנוספות שיכולות להיווצר על גבי הטכנולוגיות האלה, כי זה הרצאות בפני עצמם, ואני לא אלאה אתכם בזה, אבל יכולים להיווצר מטבעות מאוד מיוחדים שעוקבים אחרי ערך של דברים מסוימים, כמו ציורים או כמו נכסים, אוקיי? זו הרצאה בפני עצמה, אני לא אכנס לעומק עליה, אבל אני כן אקפוץ לדבר הבא, שבא ואומר שתשימו לב בעצם. הניסוי החברתי הזה של 2009, של הביטקוין, בעצם יצר סיטואציה שלא הייתה בעצם קיימת מאז העידן הטכנולוגי. ומה הסיטואציה הזאת? שבעצם כל אחד ואחד מאיתנו פה בהרצאה הזאת, או כל אחד בעולם, בעצם ברמה הטכנולוגית יכול היום להנפיק כסף. זה אומר שיכול להיות מטבע מורן. זה אומר שיכול להיות מטבע מרב. זה אומר שיכול להיות מטבע של שופרסל, או כל חברה אחרת. טכנולוגית, הטכנולוגיה הזאת קיימת. אוקיי? עכשיו השאלה היא, אוקיי, אז למה לעשות את זה? אם יש לנו טכנולוגיה כזאת, כאילו למה שאנחנו נרצה לעשות בכלל דבר כזה, נכון? וזה קצת מזכיר את הנקודה של יום לפני יוטיוב, אוקיי? אני לא יודעת מי מכם היו חיים אז, אבל באותה תקופה, יום לפני שיוטיוב יצא אל העולם, מי שהיה יכול לשדר ולדבר מעל גלי האתר, היו מעטי מעט של אנשים. רשתות של טלוויזיה, רשתות של רדיו, נכון? הם החליטו מה עולה על סדר היום ומי מדבר. מה שקרה הוא שברגע שיוטיוב הומצאה, בעצם טכנולוגית הייתה האפשרות שכל בן אדם באשר הוא יכול לבוא ולשדר דברים מעל גלי האתר. יש מודל כלכלי שנקרא פתיחת הזנב הארוך. זה בדיוק זה. מה שאתם רואים פה בגרף מולכם, החלק הכחול, זה, תחשבו על זה אם אנחנו מדברים על יוטיוב, זה אומר שזכויות השידור קיימות רק בפני השדרנים הגדולים, רשתות החדשות וכל מיני כאלה, והם יכולים לשדר כמה שהם רוצים, הרבה 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 תכנים, ובחלק הכתום של הזנב הארוך זה אומר שמלא אנשים יכולים לבוא ולשדר מה שהם רוצים, כמו שאנחנו כרגע עושים עכשיו. עכשיו, אתם יודעים, אני לא יודעת אם מכם היה בעניינים אז, אבל כשיוטיוב יצא, השאלה המרכזית שהייתה זה, אוקיי, יופי שיש את הטכנולוגיה, אבל מי בכלל רוצה לראות סרטון שמישהו אחר המציא של 10 דקות, או כאילו שהוא לא בן אדם חשוב? מי בכלל רוצה לשמוע? מי רוצה לעשות את הדמוקרטיזציה של השידורים? היום זה נראה לנו מצחיק לחשוב על זה, כי ברור, הנה, עובדה שמלא אנשים רוצים להקשיב למורן, מלא אנשים רוצים להקשיב לכל מיני בלוגרים, לכל מיני אנשים שהם אינפלואנסרים, נכון? אותו דבר אפשר לבוא ולעשות הקבלה בעצם לעולם המטבעות הווירטואליים והכסף. מה זאת אומרת? היום טכנולוגית כל אחד יכול להנפיק כסף, כלומר יש דמוקרטיזציה של הכסף וההנפקה שלו. והשאלה שעומדת על הפרק היא למה שמישהו ירצה בכלל לעשות את זה, מה זה ייתן לנו שיהיה מטבע מורן, מה עושים עם הדבר הזה. והעניין הוא שזה שהיום אין את התשובה לשאלה הזאת, לא אומר שמחר זה לא יקרה, כי מאוד יכול להיות שיש כרגע מישהי שמהמאזינים שלנו, או מישהו, שיבוא ויגיד, רגע, אני יודע מה אני צריך לעשות עם המטבע הזה, אני יודע איך לייצר ערך, והוא יהיה הקים קרדשיין הבא, אוקיי? שידע איך לנצל את הדמוקרטיזציה של רשתות השידור, והבן אדם ששומע את ההרצאה הזאת, או בכלל יחשוב על זה, יגיד, וואלה, יופי שיש את הטכנולוגיה, עכשיו אני גם יודע איך לעשות עם זה כסף. עוד לא יודעים, אבל זה לא משהו, זה לא יקרה, ואז כולם נתבאס ונגיד, יו, איך לא חשבנו על זה בעצמנו. אבל זה שלאנשים פרטיים אין בעצם את המודל העסקי שמצדיק בעצם את השימוש במטבעות וירטואליים, זה לא אומר שלחברות אין את הדבר הזה. אוקיי? ואם אנחנו מסתכלים סביבנו, אנחנו מגלים שלארגונים גדולים יש מאוד סיבה לבוא ולהשתמש במטבעות וירטואליים ובעצם להנפיק מטבעות משל עצמם. ומי שבא והרימה את הדגל לפני בערך שנה וחצי, שנתיים, הייתה פייסבוק, שהיא באה ואמרה, אני רוצה ליצור מטבע וירטואלי של פייסבוק, בשיתוף עם 27 חברות, אתם רואים את הלוגויים שלהם מסביב, אנחנו נקרא למטבע הזה ליברה. ובעצם כמו שיש מטבעות של מדינות וכמו שיש ביטקוין, יהיה מטבע של פייסבוק. עכשיו שאלת השאלה, למה, מה המודל העסקי, למה שפייסבוק תרצה לעשות את זה? אז יש כמה סיבות שפייסבוק תרצה לעשות דבר כזה. אחד, זה המלות. אין שום סיבה שהם אנשים שבאים ואם פייסבוק מאפשרת רכישות אצלה בתוך האתרים, אין שום סיבה שאנשים יתחילו לשלם בדולרים או בשקלים או ביורו או מה שזה לא יהיה, תהיה עמלת סליקה, הבנקים ירוויחו. ברגע שיש מטבע של פייסבוק בתוך המערכות האלה בעצמם, אנשים יכולים לעשות קניות ומחירות בעצם ולחסוך את העמלות האלה, או שפייסבוק עצמה יכולה לקחת את העמלות האלה, בעצם היא גם לעצמה מורידה את העלות שלה, של הגורם הזה של העמלות, אוקיי? זאת אומרת, אז יש סיבה כלכלית שהיא תרצה ליצור לעצמה את המטבע הווירטואלי. סיבה נוספת היא שבעצם היא יכולה ככה להגיע לקהל הרבה יותר גדול שיעשה קניות אצלה. ואני מדברת על אנשים שאין להם חשבונות בנק. אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל יש בכדור הארץ הרבה מאוד אנשים שאין להם חשבון בנק. זה נקרא ה-unbanked, אוקיי? וזה קהל שהוא מאוד מאתגר מבחינת ענקיות הטכנולוגיה, של איך אני בא ומוכר לאנשים האלה מוצרים. תחשבו על אמזון, אם בן אדם אין לו חשבון בנק, איך הוא בדיוק יכול לקנות מאמזון? עכשיו, אמזון וגם פייסבוק וכל החברות האחרות, היות וכמעט לכולם יש כבר סלולרים על פני כדור הארץ, הם אומרים, באו ואמרו, למה אני בעצם צריך להיות תלוי בבנקים, שהם אלה שיהיו הגשר שמאפשר לכל האנשים להיות לקוחות שלי. אני רוצה שכולם יהיו לקוחות שלי, גם אנשים שאין להם חשבונות בנק. וכל אחד מחברות הטכנולוגיה באה ויצרה פתרונות מסוגים שונים. אנחנו תכף נראה מה אמזון עשתה בעניין הזה, אם יהיה לנו זמן לדבר על זה, אבל כל אחד מהם בא ואמר, בואו, אם אני מאפשר לאנשים לפתוח ארנק וירטואלי ולהשתמש בכסף שאני יצרתי, אז מה הבעיה? גם אנשים שאין להם חשבון בנק יוכלו לבוא ולרכוש ממני. וזו הייתה אגב הסיבה הרשמית שפייסבוק באה ואמרה, אני מכינה מטבע. היא אמרה, ככה אני אעשה את זה, שגם אנשים שאין להם חשבון בנק יוכלו לעשות קניות דרך המערכות שלי. הם לא צריכים חשבון בנק, הם יוכלו להפקיד כאילו את מה שהם רוצים על הארנק שאני מייצרת, ולהתחיל לעשות טרנזקציות. אבל אחת הסיבות המרכזיות שבגללה פייסבוק בעצם רצתה לייצר מטבע וירטואלי, זה בגלל מה שבא עם המטבע הווירטואלי. ומה אמרנו שבא עם המטבע הווירטואלי?
מידע.
אוקיי? הרי פייסבוק לא גובה ממכם עמלות, נכון? למה היא לא גובה ממכם עמלות? כי בעצם היא יודעת עליכם המון המון דברים, ומה שהיא יודעת עליכם, היא יודעת להתאים לכם פרסומות, נכון? אם אנחנו עכשיו כולנו נדבר...
של מוצר.
אנחנו סוג של מוצר, ממש ככה. ומה שאנחנו, הצורה, האופן תשלום שבו אנחנו משלמים לפייסבוק, הוא בא מידע עלינו. וככה פייסבוק יודעת להתאים את הפרסומות אלינו, נכון? זאת אומרת, אם מישהו מאיתנו מתעניין בסמלות, בפיד שלנו אנחנו נראה פרסומות של חנויות של סמלות, ומישהו אחר מתעניין במכוניות או בשטיחים, הוא יראה פרסומות שמותאמות. איך פייסבוק יודעת את זה? כי היא מסתכלת על מה אנחנו מסתכלים, היא מסתכלת מחוץ לפייסבוק, היא מסתכלת מה אנחנו מחפשים בגוגל, היא מסתכלת עלינו מכל הכיוונים, והיא מתאימה לנו את הפרסומות, ועל הפרסומות האלה היא גובה כסף. כלומר, היא לוקחת את המידע שלנו, שמה לנו פרסומות, המידע הוא שלנו, כן? והיא מרוויחה את הכסף. איזה יופי של מודל, נכון? תכף אנחנו נדבר על זה קצת יותר. אבל זה נורא מעניין. עכשיו תראו איזה קסם זה, מי שיודע מה הכסף שלנו עושה, תחשבו איזה מידע מדהים יש לו. הוא יודע איזה שוקו אתם קונים, באיזה סופרמרקט, הוא יודע איזה קפה אתם עושים, כמה אתם משלמים מזונות, איזה דברים אתם קונים שהם דברים שהם לא לגיטימיים, למשל, אם אתם צורכים סרטים שהם מסוגים מסוימים, או מוצרים שהם לא מתאימים למה שרוצים שאתם תעשו, או כל מיני דברים, בעצם יודעים עליכם הכל, ברגע שיודעים את הנתונים על מה אתם עושים עם הכסף שלכם, נכון? ואז אפשר להתאים לכם, למשל, פרסומות בהתאם, אתם אוהבים שוקו של יוטבתה, אולי כדאי שנשים לכם דווקא את הפרסומת של השוקו של תנובה, ואתם דווקא קונים ברמי לוי, אז אולי כדאי שעכשיו נשים לכם פרסומות של שופרסל ונמכור את שטח הפרסום שלכם לשופרסל. איזה יופי של מודל אפשר לייצר פה, להתאים לכם בול את הפרסומות בדיוק למה שאתם צורכים, וגם החברות שרוצות לפרסם יודעות בדיוק בדיוק מה אתם אוהבים ומחליטות לטרגט. אנחנו רוצים, נגיד אני חברת תנובה, אני רוצה לטרגט את כל האנשים שקונים שוקוים של שטראוס ולשלוח להם פרסומת שיתאמו את השוקו של תנובה. איזה יופי של ערך גם הם מקבלים וגם אנחנו מקבלים בעצם בתור אנשים שבעצם קונים. אנחנו יכולים בעצם לקבל מוצרים שמותאמים אלינו בול. תזכרו, טכנולוגיה היא לא דבר רע בפני עצמו, השאלה מה אנחנו עושים איתו, אוקיי? אבל בואו נסתכל רגע איפה הבעיה ולמה זה נעצר ומה עצר את זה. אתם יודעים, אחת הבעיות עם ביטקוין זה שהמחיר שלו עולה ויורד ועולה ויורד, וכדי להשתמש בו לעשות קניות זה קצת בעיה, נכון? כי יכול שאני היום קונה משהו עם ביטקוין וקונה מגש פיצה, משלמת כמות בביטקוין, שמחר הכסף הזה היה יכול לקנות לי מנחת הליקופטרים, אוקיי? זה קצת בעייתי שהכסף ככה משנה את הערך שלו. ואז באה פייסבוק ואמרה, המטבע שאני שמה ליברה לא ישנה את הערך שלו כך, בצורה דרמטית כזאת. למה? כי אני באה ושמה בתמורה לכל מטבע שאני מוציאה של ליברה, אני שמה ברקע סל של מטבעות. אני שמה קצת דולר, קצת יורו, קצת ין יפני, בעצם מייצרת איזשהו סל של מטבעות, כך שבעצם השווי של הליברה לא ישתנה באופן דרמטי, כי הוא יהיה תלוי בעצם בשווי של המטבעות היציבים בעולם, של דולר ויורו וין וכל מיני מטבעות אחרים.
מרב, יש לי שאלה, זה מקביל או אולי דומה למה שהיה פעם עם הזהב?
כן, זה קשור לזהב, תכף אנחנו ניגע בזהב גם.
אוקיי.
כן. עכשיו, וזה בדיוק חשוב, אוקיי? עכשיו זו סוגיה. אתם כולכם יודעים ש... טוב, אני לא אדבר על זהב, למרות שהרמתי להנחתה, אני אתאפק, אוקיי? עכשיו, בואו נסתכל על מה המשמעות של זה. אם באה פייסבוק ואומרת, אני מנפיקה מטבע בשם ליברה, ואני שמה מאחורה רקע של סל של מטבעות של מדינות אחרות. מי מתנהג בצורה כזאת לכל המאזינים שלנו? אני לא יודעת אם המאזינים יכולים לפתוח את הרמקולים, אבל מי מתנהג בצורה כזאת? אני אשאל אותך מורן, אם אני באה ומנפיקה שקל, ואני שמה ברקע, ברזרבות שלי, דולר ויורו וין, מי עושה? מי מתנהג ככה?
בנקים?
בנקים מרכזיים של מדינות. ככה בנקים מרכזיים של מדינות עובדות. גרמניה מחזיקה ברקע שלה את הדולר ואת הכסף, סל מטבעות אחר. ורוסיה מחזיקה ברקע של הדולר ויורו ומטבעות נוספים, אוקיי? בעצם, עכשיו תחשבו על זה, אם פייסבוק מתנהגת כמו בנק מרכזי של מדינה, והיא לא מדינה, בואו נסתכל על כמות המשתמשים. כמה משתמשים יש בפייסבוק? בסביבות 2.5 מיליארד אנשים. נגיד ונוריד את החשבונות הכפולים, זה 2 מיליארד אנשים. זה אומר שפייסבוק הופכת להיות מה? המדינה הגדולה ביותר על פני כדור הארץ. אוקיי? או הבנק המרכזי הגדול ביותר על פני כדור הארץ. והתגובה של הרגולטורים היא בהתאם, הטרפת.
היסטריה.
צרפת אומר, היסטריה, היסטריה רבתי. צרפת אומרת, אנחנו לא נותנים למטבע לליברה להיכנס אלינו לאירופה. צוקרברג נקרא לבוא ולתת את הדין, להסביר לרגולטורים במרצות הברית. אוקיי? לסנאט, לקונגרס, תסביר מה אתה עושה. אוקיי? מעניין אם זו נקודת התחלה שתפסו אותו והזהירו אותו, אתה הולך לעבור פה על חוקים, אוי ואבוי לך. הקונגלמרט הזה של ה-27 חברות של ליברה, מתפרקים, הפרויקט הזה מאז מדשדש, אבל כל פעם מנסים מחדש לעשות אותו, הם שינו לו את השם לנובי, ועכשיו בזמן האחרון הם מדברים על DM, הרגולטורים לא כל כך צועקים בזמן האחרון, יכול שאנחנו נראה בקרוב את המטבע הזה של פייסבוק בעצם מתרחש, הם מדברים על זה שהם רוצים שזה יהיה דרך הוואטסאפ, שאנשים יוכלו גם לעשות רכישות שם, דרך אינסטגרם, הרי הכל שייך לצוקרברג, לקונגלמרט של פייסבוק, יכול שאנחנו נראה את המטבע הזה קורה. אבל עכשיו, בעצם בואו נסתכל רגע מבחינת הרגולטורים, למה הם כל כך נבהלו מהמחשבה הזאת שפייסבוק תייצר מטבע? Okay? למה בכלל הם כל כך נבהלים מזה שיש ביטקוין? למה הם נבהלים מהטכנולוגיה הזאת שמאפשרת לאנשים לבוא ולהטביע כסף בעצמם? Okay? יש פה סיבות מאוד מרכזיות. Okay? מקרו-כלכלה, אני לא יודעת מי מכם למד כלכלה, אבל אחת הדרכים של ממשלות לבוא ולבסט את מה שקורה בכסף של האנשים במדינה, זה על ידי כמות הכסף שקיימת. כלומר, מדינות אחרי האינפלציות הגדולות שהיו בשנות ה-80 בישראל, בארגנטינה, הבינו שבעצם אחד הכלים שעומדים בפני הרגולטור כדי למנוע אינפלציות וכדי להזרים את הכלכלה כשיש משברים כלכליים, זה כמות הכסף במשק. כמה כסף הם מטביעים, כמה כסף הם לוקחים. אוקיי? עכשיו תדמיינו שבעצם בזכות הטכנולוגיה הזאת של ביטקוין, כמות הכסף בכל מדינה היא כבר לא משהו שהמדינות יכולות לשלוט עליו, כי כל אחד כאמור יכול להנפיק מטבע. עכשיו, אין כרגע על פני כדור הארץ מודלים כלכליים שיודעים לווסת את המקרו-כלכלה של מדינות, בהנחה שאין כסף שמונפק על ידי המדינה. אין את המודלים הכלכליים. יכול להיות שמישהו מהמאזינים שלנו, בן אדם שהוא דוקטורנט בתחום הכלכלה, הוא רוצה לעשות את זה, אם תמציאו מודלים כלכליים שמאפשרים להגיע לאותה רמת שליטה שיש למדינות על פני התושבים שלהם, בהנחה שאין שליטה על כמות הכסף, אתם כנראה תקבלו גם פרס נובל על זה. עכשיו, כל עוד אין את המודלים האלה, המודלים הקיימים בתחום מקרו-כלכלה אומרים שכמות הכסף היא משהו שהוא מבוסס על ידי הממשלות. מה קורה כשכל אחד יכול להנפיק מטבע? מה קורה כשמחר פייסבוק בא ומנפיקה עשרות אלפי מטבעות? מה זה אומר על אינפלציה? מה זה אומר על משברים כלכליים? אוקיי? ההשלכות פה הן רבות ועצומות להרבה מאוד מאוד כיוונים. ולכן הרגולטורים השתגעו. תוסיפו לזה עוד קצת, אתם יודעים מה אתם רואים כרגע על המסך? כל מיני דיסקונקים מסוגים שונים. אתם יודעים שכסף וירטואלי, ביטקוין וכספים הדיגיטליים הנוספים, הם לא נשמרים בבנקים הרגילים. איפה הם נשמרים? הם נשמרים על ארנקים וירטואליים, ככה הם נראים. אלה ארנקים קרים. זה אומר שאנשים שיש להם כסף במטבעות וירטואליים, שומרים את הכסף שלהם ככה, על דיסקונקים כאלה. אני אישית מכירה אנשים שעברו בשדות תעופה בעולם עם עשרות מיליונים של דולרים, פשוט עברו את הגבול ככה, למה? כי הכל נמצא על מחזיק מפתחות כזה שיש לו דיסקונקי. מדהים, אוקיי? זה אומר שאף אחד לא יודע על בנת און, לא על בנת און, גבולות בין מדינות. מה זה אומר? אוקיי? יותר מזה, מה זה אומר על כל המערכת הבנקאית אם אנשים התחילו לשמור את הכסף שלהם אצל עצמם, והשתמשו ברשתות של ביטקוין, ויעבירו כספים אחד לשני, או מטבע אחר, יכול להיות שזה מטבע מורן, שאנשים מעבירים מבן אדם לבן אדם, והמערכת הבנקאית בכלל לא צד בעניין. מה זה אומר על העתיד של הבנקים? אוקיי? מה זה אומר מבחינת הרגולטור? מה זה אומר מבחינת הלבנת כספים? מה זה אומר על גבולות של מדינות? עכשיו, המטבעות האלה, אגב, יוצרים מצבים שהם שוב, חרב פיפיות, לטוב ולרע, תלוי איך מסתכלים על הטכנולוגיה. למשל, אני חושב שזה היה בזימבבואה, שהם עשו שם כל מיני בעיות עם הכסף. אנשים פשוט, במקום זה, קנו, למשל, USDT, שהוא עוקב אחרי הדולר, אבל זה מטבע דיגיטלי, המירו את המשכורת שלהם ישר ל-USDT, והאינפלציה שקרתה במטבעות הווירטואליים האלה לא השפיעה עליהם. יותר מזה, אנשים במדינות שלא נתנו להם לצאת עם כסף, אוקיי? ויש לנו הרבה מדינות כאלה. אני לא יודעת אם זה עדיין קיים בדרום אפריקה, שיהודים שרצו לעלות לישראל לא היו יכולים להביא יותר מאשר סכום מסוים של כסף ולהעביר אותו לישראל. כנ"ל מצרפת, כנ"ל מדינות בדרום אמריקה, אני חושבת שזה היה ארגנטינה, שהם באים ורוצים לצאת מהמדינה, הם לא יכולים להנזיל את הכסף שלהם ולשלוח אותו החוצה. איזה פתרון מגניב זה? אנשים יכולים לבוא, לקנות בעצם מטבע וירטואלי, ביטקוין או משהו יותר יציב, בוא נלך על USDT, זה מטבע וירטואלי שפשוט עוקב אחרי הדולר, אוקיי? מעבירים את הכסף לשם, שמים את זה ככה, בדיסקונט כזה, והופ, עולים למטוס עם כל הכסף שלך, מגיעים למדינה אחרת, ממירים את הכסף חזרה, פותחים חשבון בנק, זה כלי שעוקף בעצם את כל מה שאנחנו מכירים ברמת הרגולציה. מה זה אומר? ולא פלא שאנחנו רואים עכשיו השתגעות של המערכת בניסיון לבוא ולסגור את זה, גם מצד ממשלת סין, גם מצד ניו יורק, גם מצד רוסיה, אוקיי? אנחנו רואים המון המון רעש סביב נושא הביטקוין, ומחיר הביטקוין אגב משתנה בהתאם, אוקיי? אבל אתם מבינים איפה הפרדיגמות כרגע עומדות בסימן שאלה ואיזה התגור זה על המערכת הפיננסית הקיימת? התגובות לא יוכלו לבוא אחרי מה שקרה עם פייסבוק, אוקיי? אני עוד פעם עושה לנו רוורס לאוגוסט 2019. באותה תקופה סין באה ואמרה דבר מאוד מעניין. אני רוצה לבוא וליצור מטבע וירטואלי משל עצמי, אוקיי? מטבע וירטואלי שממשלת סין מוציאה, מטבע דיגיטלי של היואן, אנחנו שומעים על זה הרבה, היואן הדיגיטלי, אוקיי? במקביל לזה, תכף אנחנו נתעמק בזה, אבל אני רוצה במקביל לזה להגיד עוד דבר שקרה, אוגוסט 2019, בא נגיד הבנק המרכזי של אנגליה ואומר, תקשיבו רגע, יכול להיות שבעצם כולנו משתמשים, הרי כל המדינות משתמשות במטבע הרשמי ברזרבות בעולם הוא דולר, זה הוחלט אחרי מלחמת העולם השנייה, התלבטו על זה רבות ונצורות, באותה תקופה מורן, כמו שאת אמרת, הדולר היה מגובה בזהב. אוקיי? הדולר היה אגב מגובה בזהב עד תקופת ניקסון, 1970-80, משהו בסגנון הזה. אוקיי? זה אומר שעל כל דולר הייתה כמות זהב שעמדה מאחורה, מישהו היה רוצה בשלב כלשהו להמיר מדולר, הוא היה יכול לקבל זהב במקום זה. זה המשיך ככה עד תקופת ניקסון. ובעצם אחרי מלחמת העולם השנייה, היות וארצות הברית הייתה המנצחת הגדולה, בישיבה שם של מעצמות העולם, הם החליטו שהדולר הוא זה שיהיה המטבע המרכזי בעולם. בא מרק קרני, הנגיד הבנק המרכזי של אנגליה, בשנת 2019, ובא והעלה שאלה, למה אנחנו עדיין משתמשים בדולר, הוא כבר לא מגובה בזהב? מי אמר שדולר הוא זה שצריך להיות המטבע המרכזי שכולנו משתמשים בו ברזרבות שלנו של הבנקים המרכזיים? כשהוא אמר את זה, זה היה קצת שוק. אבל ב-World Economic Forum של 2020, המון כלכלנים באו ואמרו, אוקיי, אולי אנחנו מדברים על עידן כזה, שכבר לא הדולר הוא זה שהמטבע הרזרבה שצריך להיות בעולם, אולי זה צריך להיות מטבע אחר. אגב, אחת השאלות שעלתה לאורך כל הזמן הזה היא בעצם, אולי זה בכלל לא צריך להיות מטבע של מדינה, אולי זה צריך להיות מטבע של חברה, אוקיי? הדבר הזה הלך ותפס תאוצה והעלה, בעצם שני האירועים האלה באו והעלו בסימן שאלה המון המון שאלות נוספות, בעצם פרדיגמות נוספות. קודם כל התחיל מירוץ חימוש, שכולם רוצים להכין את המטבע הווירטואלי שלהם. יפן דיברה על זה, עכשיו אנחנו מדברים על שקל דיגיטלי. הרבה מאוד מדינות, כמו שאתם רואים פה, דרום קוריאה, רוצים לייצר מטבע דיגיטלי, שזה דבר מאוד מעניין, כי מה אמרנו שעובר עם המטבע הדיגיטלי? מה עובר יחד איתו? לא רק הכסף, אלא גם, מורן? דאטה. נכון? תזכרו את זה. לכולם יש אינטרס לבוא ולשלוט על הדאטה. תכף אנחנו נדבר קצת יותר על הדאטה, כי לדאטה יש, זה הדלק של העולם החדש. ארצות הברית באה ואמרה, אנחנו רוצים לייצר מטבע דיגיטלי של עצמנו, זה יכול לבוא ולעזור לכל האנשים המסכנים שאי אפשר להעביר עליהם את הכסף, שאנחנו רוצים לתת בתור תמריץ לקורונה. נכון? כל המדינות באו ודיברו על זה, ולפני שאני מדברת על מה סין עשתה, אחת השאלות שעלתה פה, היא שממשיכה לעלות, אם אתם זוכרים, רוסיה לפני כמה שבועות באה ואמרה, אני לא רוצה יותר להשתמש בדולר כמטבע מרכזי. ברזרבות, כן? זה דבר מאוד מעניין. אבל בוא רגע נפתח רגע צוהר ונסתכל על סין האהובה שלנו. סין החליטה שהיא מוציאה את המטבע הדיגיטלי שלה, חגיגה, צלצולים, אני מחלקת את זה לכולם, היא אמרה, היא נתנה לכולם להוריד, עשתה תחרות עם lottery, עם red envelope, באה ואמרה, חברים יקרים, אני באה ומאפשרת לכולם לקבל מתנה, אתם מורידים, כל מי שמוריד את הארנק הדיגיטלי של המטבע המרכזי שלנו החדש, מקבל עוד כסף, 200 שקלים, אני חושבת שזה בערך השווי, לארנק הווירטואלי שלו, ואתם יכולים לעשות עם זה קניות, אנחנו נותנים לכם בעצם מתנה למי שמוריד את הארנק שלנו. איזה יופי. מה שכן, באותיות הקטנות, סין באה ואמרה, המתנה הזאת שאני נתן את ה-200 שקלים האלה שיש לכם, יש לכם אותו בארנק, אבל אתם לא יכולים להעביר אותו מאחד לאחד. זה קודם כל תנאי ראשון. תנאי שני, אתם יכולים לקנות רק בחנויות שאני רוצה שאתם תקנו. תנאי שלישי הוא, שבחנויות האלה אתם יכולים לקנות רק את המוצרים שאני רוצה שאתם תקנו. ותנאי רביעי הוא, שמי שלא משתמש תוך X זמן, נגיד חודשיים, בכסף הזה, אנחנו מעלימים לכם את הכסף הזה חזרה לארנק שלנו. לזה יופי, נכון? אז הניסוי הזה כרגע קורה בסין, זה באמת קורה, סין הולכת ומגדילה ומגדילה את התפוצה של המטבע הדיגיטלי שלה, לא רק זה, היא באה ומדברת על זה שהיא רוצה להיות המטבע הבא בבנקים ברזרבות בעולם. המטבע הדיגיטלי של סין, היא באה ואומרת, בואו תחליפו את הדולר ותשימו אותי בתור המטבע הדיגיטלי, בתור המטבע ברזרבות של הבנקים המרכזיים בעולם. שוב, טכנולוגיה היא לא דבר טוב או רע, היא השאלה היא מה עושים עם זה. ואני רוצה קצת שנפתח צוהר לנושא הדאטה שבא יחד עם הכסף. אני רוצה רגע שתעצרו ותחשבו על הקרדיט סקורינג של סין. איזה יופי, מה זה אומר שאם בן אדם עשה קניות במוצרים הלא נכונים, אז הקרדיט סקורינג שלו יורד? זה הרי משהו שכבר היה לו תקדים, נכון? אתם זוכרים בהונג קונג, כשהתחילו המהומות בסין לפני שנה וחצי, אסור היה לקנות שם טישרטים שחורים. למה? כי המפגינים בהונג קונג השתמשו בטישרטים שחורים. אז הורידו את האפשרות לקנות טישרטים שחורים. עכשיו תראו איזה מגניב זה. אם משתמשים בכסף דיגיטלי של היואן, רואים שקנית טישרט שחור, מה זה אומר? שהדירוג החברתי שלך ירד, כי אתה מתנגד משטר? אוקיי? איך זה מתחבר לדרכונים ירוקים? אם בעצם הדרכון הירוק פועל או לא פועל, ובעצם הוא מחובר לדירוג החברתי של האנשים, מה זה אומר שבן אדם שקנה את הטישרט השחורה, או מה שזה לא יהיה, בעצם גם הדירוג החברתי שלו יורד, ואז זה אומר שהוא לא יכול לצאת מהבית, כי הדרכון הווירטואלי שלו לא יראה ירוק אלא אדום? אתם יודעים שיש כבר שנה בערך ידיעות שיוצאות מסין, על זה שאנשים אומרים שהדרכון הירוק שלהם משנה צבעים לירוק ואדום, בלי שהם יודעים את הסיבה. אתה פתאום מגיע, בא לצאת לעבודה, אופ, יש לך דרכון אדום, תיכנס חזרה הביתה. זה יכול להימשך כמה ימים. באותה שכונה יכולים להיות אנשים שונים, שהצבע של הדרכון שלהם משתנה מירוק לאדום, ואין הסבר, אף אחד לא מסביר מה זה קרה. אבל אם אתה יוצא ומנסה לעלות על רכבת, והדרכון שלך לא ירוק, אתה לא יכול לעלות, ואם אתה עם אדום, גם יכולים לעצור אותך ולהכניס אותך חזרה לקוורנטין, לסגר. איזה יופי! ואחד הדברים העוד יותר מעניינים, אם אנחנו מסתכלים על מטבעות וירטואליים, נכון, אמרתי לכם שיש המון המון סוגים של המצאות של מטבעות וירטואליים, ואפשר לעשות את זה עם NFTs על אומנות. אם מסתכלים מסביב ומסתכלים ימינה ושמאלה, אנחנו יכולים לראות שלא רק פייסבוק באה ובמציאה רעיונות של מטבעות וירטואליים, ולא רק סין באה ואומרת, בואו נשתמש בטכנולוגיה הזאת שקיימת. גם מייקרוסופט לא תומנת את ידה בצלחת, והנה פטנט נורא 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 חמוד, שמייקרוסופט הגישו לפני שנה. אתם רואים, מוקף לכם בכחול, application filed by Microsoft Technology, ואני מקריאה לכם מה הפטנט? Human body activity, פעילות גופנית, associated with a task, שמקושרת לפעולה, provided to a user, שנשלחת למשתמש, may be used, אפשר להשתמש בדבר הזה, in a mining process of a cryptocurrency system. זה אומר, פעילות של גוף של בן אדם יכולה לשמש כעילה ליצירת מטבע וירטואלי, כשהיא בעצם מבוססת על פעולה שאמרו לבן אדם לעשות. אוקיי? אני ממשיכה לקרוא. The cryptocurrency system, המערכת של המטבעות הווירטואלית הזאת, that is communicatively coupled to the device of a user, שמחוברת למערכת של בן אדם, זה יכול להיות צמיד אלקטרוני, זה יכול להיות אולי הטלפון שלו, אפשר לחשוב על עוד כל מיני מוצרים שמחוברים לבן אדם, but may verify the body activity data, יכולה לבוא ולשים לב איזה פעילות גופנית הבן אדם עשה, and award the cryptocurrency user whose body activity is verified, וינתן מטבע וירטואלי לבן אדם שהפעילות הגופנית שלו אכן אושרה שהיא נעשתה. אוקיי, טכנולוגיה, שוב, אין טוב ואין רע. למשל, אנחנו רוצים לעודד שאנשים יעשו ספורט, אז אם בן אדם בא ובאמת עשה את ה-10 קילומטר של הריצה שלו, הוא יקבל על זה פרס של מטבע וירטואלי. זה צד חיובי אולי, נכון? אפשר גם לקחת את זה לכל מיני כיוונים נוספים, נכון? המטבע מוטבע על ידי זה שפעילות שנשלחה לבן אדם, למשל שלחו לו הוראה תכתוב עצים, הבן אדם עשה את זה, הוא מקבל את המטבע הווירטואלי, הוא לא עשה את זה, הוא לא מקבל את המטבע הווירטואלי, הוא לא מקבל את הכסף על זה. שזה יכול תחמד, אולי מעסיקים ככה יוכלו לבדוק שאנשים לא מרמים אותם ורואים את הטלפון בזמן שהם אמורים לכתוב עצים או למלא או לקפל בגדים, אוקיי? לא רק זה, אם תגללו בפטנט.
להגדיל, כי לא כל כך רואים את הכיתוב.
אין לי כל כך איך, אבל המספר פטנט, תסתכלו על המספר פטנט, אתם יכולים להסתכל על זה, 6-0-6-0-6-A-1, יש לכם, תסתכלו, תצלמו את המסך, אתם יכולים לשבת לקרוא על הפטנט המגניב הזה, תכניסו את זה לגוגל, יעלה לכם, אתם רואים פה, זה גוגל פטנטס, אוקיי? עכשיו, המקסים הוא שהפטנט הזה גם כולל את זה שהמערכת הזאת יכולה לזהות גלי אלפא וגמא במוח כדי להנפיק את המטבע הווירטואלי. כלומר, הם יכולים לבוא ולהגיד לבן אדם, עכשיו אתה קורא דוחות כספיים, הם בודקים שתנועת העיניים שלו והגלי מוח מתאימים לחישוב, ולתת לו כסף על בסיס זה. לא רק זה, בהמשך הפטנט רשום שאפשר להשתמש במוח בזמן שהוא ישן ובצורה של התת מודע כדי להשתמש בתהליך הקריאה של המטבע הזה. נכון, עכשיו חלק מהתלונות על ביטקוין זה זה שהוא מלכלך את כדור הארץ כי זה גוזל אנרגיה ומפריע לאקלים. אז איזה יופי זה, הם משתמשים בתת מודע של בני אדם ובכוח המוח שלהם, אתם יכולים לקרוא את זה בפטנט הזה, בעצם זה לא מייצר את כל הלכלוך הזה של ואת הזיהום אוויר. אז יכול להיות שזה דווקא פטנט מצוין לשמור על הסביבה. עד כאן, מטבעות וירטואליים. איך העולם מגיב לזה? האם המערכת הפיננסית מקבלת את זה? המערכת הפיננסית קצת עומדת בסימן שאלה. היא מאוד מאוד מפחדת אחרי האירועים שהיו לה בפעמים קודמות, היא לא רוצה לעשות שום דבר חדשני עד שאין לה אישור מהרגולטור לעשות את זה. אבל קרו שני דברים מאוד מאוד מעניינים בסתיו האחרון. פייפל, רובין הוד ואילון מאסק באו ודיברו על ביטקוין. פייפל וסקוויר ורובין הוד באו ואמרו, אנחנו מאפשרים העברת תשלומים בביטקוין עצמו. עכשיו יוצאים רגע מלדבר על ה-10,000 מטבעות הנוספים שקיימים בעולם, אנחנו מדברים, חוזרים לביטקוין עצמו, אוקיי? שהוא המטבע הגדול ביותר. אז באו חברות גדולות, אמרו, מעכשיו אפשר להעביר כסף בפייפל, לא רק בשקל ובדולר וביורו, אפשר להעביר את זה גם בביטקוין. זה מאוד מעניין, זה אומר שיכול שיהיה פה אימוץ מסיבי. אנשים התחילו לקנות ביטקוין, המחיר עלה. לא רק זה, גם רובין הוד ועוד כל מיני חברות בתחום הפיננסי, באו ואמרו, אנחנו משתמשים, מאפשרים להשתמש בביטקוין. לא רק זה, בא אילון מאסק וצייץ ציוץ שאמר כמה דברים חיוביים על ביטקוין. ולכן אנחנו רואים בעצם הרבה עליות שקורות במטבע הביטקוין במהלך החודשים האחרונים, בעצם מהסתיו האחרון. זה גם מאוד מסתדר, כי בעצם אתם זוכרים שהסביבת ריבית היא מאוד נמוכה, ואנשים מחפשים איפה לשים את הכסף שלהם. אז פתאום אנחנו רואים גם שחקנים מסורתיים, כמו בתי השקעות שבאים ורוצים לבוא ולהשקיע באיזשהו נכס אחר, וביטקוין מהווה את הטיבול הזה, שבעצם נותן תשואה, שהיא הרבה יותר גבוהה, ריביות היום בעולם, הם יפסית. אוקיי? יש פה המון המון סיבות של איך והמון שיקולים של המערכת הפיננסית המסורתית של האם הם מקבלים את זה או לא מקבלים את זה. הבנקים באופן כללי כרגע נמצאים במצב כפו, הם לא יודעים איך להתנהל, יש כל מיני פסיקות בעולם שמכריחות אותם לקבל את הכסף לחשבון הבנק, אבל הרבה מהבנקים לא בהכרח משחקים את המשחק הזה. זאת סוגיה של האדאפשן של איך זה קורה. אבל היותר מעניין הוא לראות דווקא איך מדינות מתייחסות לזה. אל סלוודור לפני כמה שבועות באה ואמרה, אנחנו רוצים לבוא ולאפשר שהמדינה שלנו, המטבע הרשמי שלה שאפשר לקנות איתו, לא רק יהיה המטבע שלנו, אלא גם ביטקוין. אגב, הבנק המרכזי לא מוכן לעזור להם בדבר הזה. אוקיי? הם עושים ריג'קט לבקשה הזאת, אבל מי אמר של סלוודור לא תעשה את זה בלעדיהם? ואם אל סלוודור עושה את זה, מה קורה עם מדינות אחרות? האם הם רוצים לבוא ולאמץ ביטקוין? הדיונים הם מאוד רבים ברמת המדינות, כי אחד הטיעונים שאומרים זה שהיות וקיימת כל האנונימיות הזאת בביטקוין, אז אפשר לבוא ולעשות שם פעולות של הלבנת הון ופעולות טרור. ובגלל זה הם לכאורה באים המתנגדים של הביטקוין ואומרים זה לא דבר טוב לעשות, לא טוב להשתמש בביטקוין. ומה ממשלת אל סלוודור ענתה? היא אמרה סליחה, אבל רוב הקורפשן אצלנו ובעולם בעצם מבוסס על דולר, אז אולי כדאי להוציא את הדולר מחוץ לחוק. אוקיי? אז הטיעון הזה של להגיד שביטקוין הוא זה שמשמש לפעולות טרור ולהלבנת הון, זה לא מדויק, כי ההלבנת הון הייתה ותהיה ועדיין קיימת, ובעיקר כאילו גם בדולר ובמטבעות אחרים. אז הטיעון הזה גם כן נופל, אבל עדיין המדינות בעולם באות, ובשבועות האחרונים אנחנו רואים תקיפה מסיבית של עולם הביטקוין. הם מדברים על זה שזה מזהם את האוויר, וסין באה וסוגרת את המפעלים שעושים את החישובים.
מה קרה? השידור נפגע
לנו. דלק והחשמל, בלעשות חישובים.
מרב, היה איזשהו דילי קטן.
אוקיי.
עשו לסין. זה נעצר איפשהו בסין.
אז סין, לפני כמה שבועות, באה והחליטה שהיא סוגרת את המפעלים לחישוב של המטבעות הווירטואליים, אוקיי? אני רק רוצה להגיד לכם מה היא סוגרת. אתם זוכרים שאמרנו שכל אחד מאיתנו עושה את הפעולת חישוב, כשאנחנו באים ומחליטים בסוף הדף, נכון? רשמנו, מורן העבירה למרב, מרב העבירה לאיתן, נכון? ובסוף הדף שלכולנו נגמר הדף, כולנו עושים חישוב ביחד, ומראים את זה, נכון? החישובים האלה נעשים בימינו על מחשבים, על חוות של מחשבים, משתמשים בהמון המון כוחות של חישוב, כדי לחשב מה השווי, כאילו מה התוצאה של החישוב הזה, אוקיי? ואחת הטענות שבאים למפעלי החישובים האלה בעולם, זה שהם משתמשים בכל כך הרבה חשמל, שזה מזהם את האוויר. ובגלל זה צריך להוציא את ביטקוין מחוץ לחוק, ולהוציא את המפעלים האלה מחוץ לחוק, וסין בדיוק עושה את זה. היא הולכת וסוגרת את המפעלים האלה. גם ניו יורק החליטה שהיא עושה את אותו דבר, אוקיי? עכשיו, במקביל לזה, זהו, הסברתי, זה ברור לכולם, כאילו הסברתי את זה בסדר, כאילו עם זה שהיה שלא שמעו אותי כמו שצריך,
בסדר? רק כדאי לציין למי שלא יודע, שבכל הנושא הזה של שמירת כדור הארץ ודברים מזהמים, את הטכנולוגיה ליצור מכוניות שלא מזהמות, יש כבר הרבה הרבה זמן, כבר קיימת הרבה הרבה זמן, ולמעשה רק מניעים כלכליים, מונעים מהדבר הזה להיכנס, אז
ודלק, לא בואי נדבר גם על דלק. בדיוק. בואי נדבר על השימוש בדלק במקום באנרגיה סולארית ורוח. הפטנטים על הדברים האלה ולייצר מכוניות על הדבר הזה קיימות עשרות שנים, אוקיי? ופשוט לא משתמשים בזה בגלל הכוח המאוד חזק של חברות הנפט בעולם.
בדיוק, אוקיי? זאת אומרת, אז לקחת את זה לטיעון לכאן או לכאן, ושוב, אני לא מצדיקה, לא מצדדת, אני רק
אפשר לשים סימן שאלה על השאלה הזאת. יתרה מכך, זה שהיום ביטקוין מיוצר על ידי חשמל, זה לא אומר שהשיטת חישוב הזאת תישאר גם מחר, כי הרי הטכנולוגיה ממשיכה להתקדם, וכבר יש מטבעות שמציעים שיטות חישוב שלא דורשות כל כך הרבה חשמל. אוקיי? Proof of stake לעומת proof of work, יש אפשרויות לבוא ולעשות את אותו עיקרון, רק אם הפעולת קריאה תגזול פחות אנרגיה. אוקיי? וזה עוד לפני שדיברתי על מחשבי קוונטום הענקיים שמסוגלים לעשות חישובים בהרבה פחות חשמל. אוקיי? אז לבוא ולסגור את ביטקוין בגלל שזה מזהם, יופי, אז היום זה מזהם, מי אמר שעוד שנה זה יזהם. זה אומר שבסך הכל צריך להשתמש בטכנולוגיה שקיימת היום בהמון רבדים, ולחשוב על דרך אחרת לעשות את החישובים האלה. אז גם זה לא בדיוק טיעון שמוצדק. כך או אחרת, סין וניו יורק באים וסוגרים את מפעלי הקריאה. אתם יכולים לקרוא על זה. אפרופו, כשהדבר הזה קורה, המחיר של הביטקוין יורד. בגלל זה יש לנו את התנודתיות, נכון? השאלה היא האם הממשלות יצליחו לעצור את הביטקוין, או הביטקוין יהפוך להיות המטבע שכולנו משתמשים בו. בגלל זה המחיר כל כך תנודתי, אגב, אוקיי? לכל אלה ששאלו את עצמם מה קורה עם הביטקוין ולמה כל יום הוא בכותרות. אבל רגע, נחזור עוד הפעם לסין. לא רק שהיא סוגרת את מפעלי הקריאה, הסין באה כבל עם ועדה ואומרת, אנחנו רוצים להיות, הנה, תסתכלו, אנחנו want to be the global blockchain leader on applications such as intellectual property. בהזדמנויות אחרות היא אמרה, אנחנו רוצים את המטבע המרכזי בעולם. היא לא מתביישת להגיד את זה. דיברנו על דאטה, נכון? ועל המשמעות של דאטה, ואני רוצה קצת רגע, כמה זמן יש לנו מורן? איך אנחנו מבחינת זמנים? עברה לנו שעה? יש לנו זמן להיכנס קצת לדבר על דאטה?
יש לנו עוד כמה דקות לשעה, ואז
אז אני אעשה בתוך פחות מהכמה דקות האלה, אני אסביר, אני אפתח חלון לנושא הדאטה, אוקיי? אמרנו שהדאטה, וכולם רוצים את הדאטה הזה, אני מזכירה לכם שהדאטה היום הוא הנפט של העולם, אבל אני רוצה להביא אתכם לדוגמה של מה קורה עם הדאטה. בית קפה ליד אוניברסיטת בראון היה קיים לפני כמה שנים, קראו לו שירו קפה. הסטודנטים שהיו נכנסים לתוך הבית קפה הזה היו יכולים לקבל קפה וקרוסונים, והם לא היו משלמים בדולרים, לא היו משלמים בכלום. כל מה שהם היו צריכים לעשות זה למלא שאלונים. הם היו נכנסים, הם מלאים שאלון מסוג א', מקבלים כוס קפה, יום אחרי זה נכנסים, מלאים שאלון מסוג ב', מקבלים קרוסון. ככה הם מילאו. יפה. סוף השנה של השירו קפה הזה, אחד מהבנקים הגדולים, אני חושב שזה היה ג'י-פי מורגן, בא וגייס סטודנטים מהאזור, מתוך 30 סטודנטים שהוא גייס, 27 היו פטרונים של בית הקפה הזה. מה זה אומר? האם בית הקפה הזה הוא בעצם מוכר קפה? או האם הוא סוג של אדם מילו, איזושהי חברה של משאבי אנוש, שעושה שאלונים ומעבירה את זה ומוכרת את זה אחר כך בכסף למגייסים, אוקיי? למקומות עבודה פוטנציאליים. כך או אחרת, המחשבה הזאת שבן אדם בא ומוכר את הדאטה שלו ומקבל בתמורה כוס קפה, כי אולי במחשבה הראשונה נשמעת מצמררת, שאנחנו מוכרים את הדאטה שלנו ככה בחינם ומקבלים משהו בתמורה. אבל כולנו הרי עושים את זה, אנחנו עושים את זה עם פייסבוק, אנחנו עושים את זה עם גוגל, אנחנו עושים את זה עם כל אחת מהמערכות שאנחנו משתמשים בהן. אנחנו נותנים את הדאטה שלנו ומקבלים בתמורה משהו, איזשהו שירות. בבית קפה שירו זה היה קפה. בגוגל אנחנו מקבלים את מנוע החיפוש של גוגל. בפייסבוק אנחנו מקבלים את האפשרות להשתמש בפלטפורמה של פייסבוק. אבל המטבע שבו אנחנו משלמים, זה בעצם הדאטה שלנו. זה אומר בעצם שהדאטה שלנו הוא סוג של מטבע חליפין. במקום שאני משלמת בשקל או משלמת ביורו, אני משלמת בדאטה שלי. ואז נשאלת השאלה, אם ככה, מה השער חליפין הנכון לדאטה שלי? האם אותם סטודנטים כשהם מכרו את הדאטה שלהם בתמורה לכוס קפה, האם הדאטה שלהם שווה יותר או פחות מכוס קפה? האם הדאטה שאנחנו משתמשים בו ונותנים אותו לגוגל הוא שווה יותר או פחות מהשירות שאנחנו מקבלים? הרי זה עניין של שער חליפין, אוקיי? התשובה מן הסתם, אם אנחנו מסתכלים, זה נורא קל לדעת שהשווי של המטבע שלנו, של הדאטה שלנו שווה הרבה יותר. איך אנחנו יודעים את זה? אנחנו יכולים לעשות אגרגציה של כל הדאטה שבני אדם נתנו, נשווה את זה לכמות הרווחים שגוגל יצרה. כמות הרווחים זה בעצם השווי על הפרסומות, זה בעצם השווי האמיתי של הדאטה שלנו, ואנחנו לא מקבלים כסף מזה, נכון? זה אומר שכרגע יש אנומליה בעולם, שעליה מדברים הרבה מהאנשים שמצודדים בבלוקצ'יין, כי אחד מהגופי צד ג', דיברנו על בנקים, דיברנו על רשמי המשכונות, לא דיברנו על ענקיות הטכנולוגיה, גם הם גוף צד ג', גם הם לוקחים את המוצרים שלנו ומתווכים אותנו לעולם, ומייצרים רווח על זה, הם שומרים את הרשומות של כל הדאטה שלנו, אבל זאת שאלה, והם מפיקים מזה כסף. למה הדאטה הזה הוא לא שלנו? למה אין לכל אחד מאיתנו צנצנת דאטה של עצמו, שבה הוא שומר את הדאטה, ומחר הוא יחליט למכור את זה באיזשהו בורסה, שבאה ונותנת לו כסף בתמורה, ואז אני אחליט שאני משלמת 2 שקלים לגוגל, או 2 שקלים לפייסבוק, אבל הדאטה הוא שלי. למה אני לא שומרת את זה, ובעצם משתמשת בו כמטבע החליפין שלי? אולי זה קשור למטבע שמורן יכולה להמציא? אני לא יודעת, אוקיי? זאת שאלה, כי כרגע קיימת האנומליה, וזאת שאלה שהיא לחלוטין לגיטימית, אוקיי? אני לא אכנס לנושא של המודלים הכלכליים שלוקחים עמלות בהשוואה לשימוש בדאטה, אבל אני כן אכנס אותנו חזרה להסתכל על המפה הזאת שהסתכלנו עליה בהתחלה. אוקיי? כל הנושאים האלה שדיברנו הם בסך הכל הצד הימני של המסך. אוקיי? אפשר לבוא ולהתעמק על כל אחד ואחד מהתחומים הנוספים פה בצד ולהתעמק, וזו הרצאה בפני עצמה. של איך זה משפיע, כי מה שנמצא שם במרכז, ובעצם שומטים לו את הקרקע ומעלים בסימן שאלה את הפרדיגמות שלו, זה כל העולם הפיננסי שכולנו נולדנו אליו, ושקיים משהו בסביבת 150-200 שנה. איך זה ייראה כשכל זה ייגמר? זה בעצם אפשר להגיד איך זה ייראה אחרי שהאבק ישקע, כי כרגע יש המון 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 אבק, ואתם שמים לב כמה גופים מושכים לכיוונים שונים, נכון? יש את הרגולטורים שמושכים לכיוונים שונים, הסינים שמושכים לכיוון אחר, האמריקאים שמושכים לכיוון אחר, אנשי הביטקוין ואנשי המטבעות הווירטואליים שמושכים לכיוון אחר ומדברים על הדמוקרטיזציה של הכסף והמידע שלנו. אוקיי? מי יצליח במאבק הזה, אנחנו לא יודעים. מה שבטוח זה שאנחנו נמצאים בתקופה שהיא מאוד 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 מעניינת, כי אם אנחנו מסתכלים עליה בפרספקטיבה היסטורית, מהתקופה של הברטרינג, ואנחנו אחר כך אומרים, אוקיי, אז המציאו מטבעות של צדפים, ואחר כך זהב, ואחרי זה בנקים ובנקים מרכזיים. האם אנחנו נמצאים היום בשלב הבא באבולוציה הכלכלית של האנושות, על ידי זה שהמציאו כסף שיש לו תכונות אחרות, שיכול להיות מונפק על ידי גופים אחרים? אוקיי? ומה זה אומר, לאן כל זה מוביל את ההמשך? זו תקופה שהיא מאוד מעניינת למי שעוקב אחרי התחום. עוד נקודה מעניינת, זה להסתכל על איך המצאה אחת יכולה לייצר ריפל אפקט של כל כך הרבה בכל כך הרבה כיוונים ובכל כך הרבה תחומים, שעד היום, תחשבו, אנחנו כבר נמצאים כמה זה 12 שנים אחר כך, אנחנו לא יודעים לאן זה מוביל, אנחנו רק בהתחלה של הגלים של הריפל, יש מצב שהעולם יראה לחלוטין שונה בעקבות הגלים האלה והטיפה הזאת של הביטקוין שנפלה לתוך הים הפיננסי. אני אעצור פה את ההרצאה, אנחנו נפתח את זה ל-Q&A, לשאלות ותשובות. אם אנחנו רוצים לפתוח את המצלמות, זה, אני חושבת שזה זמן טוב. Okay. כמובן שאפשר גם לפנות אליי במייל, אפשר לפנות אליי להרצאות, אפשר להסתכל באתר שלי, אפשר לפנות אליי בוואטסאפ, מה שאתם רוצים. אני פתוחה לשאלות, אני פתוחה לתת עוד הרצאות, אני מייעצת הרי, ועושה ליווי של ארגונים וגם אנשים שרוצים ללמוד את התחום הזה יותר לעומק. אני מוציאה הרבה מאמרי דעה בנושא הזה, ואפשר לבוא וללמוד ולהמשיך להעמיק, אפשר להסתכל באינטרנט, באתר אינטרנט שלי, mhfintechs.com. אני עכשיו פותחת שם עוד עמוד שיהיו בו הרצאות שלי, שיהיו מוקלטות, ואנשים יוכלו לבוא וללמוד את הנושא הזה גם בכוחות עצמם, ולאו דווקא בהצטרפות להרצאות שאני מעבירה, כמעט כל שבוע יש לי הרצאה או שתיים. ואני מעבירה את המיקרופון חזרה אלייך. רגע, לפני שאני רק אומרת, רק אני אומרת משפט אחרון, שבעיניי אני חוזרת עליו הזה, אני מתנצל בפני מי ששמע את זה כבר, אבל זה רלוונטי כל פעם מחדש. משפט שאמר גורדון מור, אחד הפאונדרים של אינטל. זה הולך ככה. שינוי אף פעם לא היה כל כך מהיר בעולם, אבל הוא גם אף פעם לא יהיה כל כך איטי. התהליכים שאנחנו רואים שקורים מסביבנו, הם תופסים תאוצה, ומהירים יותר ויותר ויותר, כל יום, כל דקה וכל שעה. זה תחום שמתפתח מאוד מהר. כל מה שאנחנו רואים מסביבנו זה כאילו הקצב שאנחנו התרגלנו אליו לפני 10 שנים, זה לא הקצב של היום, וזה יהיה קצב אפילו עוד יותר מהיר בהמשך. אז בזה אני אסיים, אורן, ואני מעבירה לך את המיקרופון.
אוקיי. אז קודם כל, תודה רבה, מירב. באמת מרתק. אני חייבת להגיד שזה מרתק, אבל זה גם מפחיד. במיוחד כשזה מתחבר לכל מה שאנחנו עוברים עכשיו וחווים עכשיו, המשבר האמון הגדול הזה שנוצר, יש הרבה מאוד תגובות של אנשים שמגיעות מתוך הפחד. אני חייבת לציין שאנחנו לא נקטנו כאן עמדה, אנחנו לא אמרנו אם זה טוב או לא טוב, אנחנו הצגנו את ה...
יכול להיות עולם ורוד, בואי, כל אחד מהתרחישים האלה, בואי נסתכל על כל אחד מהתרחישים, הרי רגולטור זה לא בהכרח דבר רע, רגולטורים הרי נוצרו על מנת לבוא ולמנוע אנומליות שגופים חזקים באים ומנצלים גופים חלשים. הרי מתי נוצרו החוקים של הניירות ערך? אוקיי? הם נוצרו אחרי שנעשה מסחר במידע פנים, אחרי שגופים גדולים, נגיד משבר הבנקים בישראל 1982-83, הרי הבנקים היו כל כך חזקים שהם באו והם פיקו, עשו שם כל מיני דברים שגרמו לזה שאנשים איבדו את הבתים שלהם, ולא הייתה ברירה, כי נוצר משבר בנקים מהאנומליות האלה, ובאו הרגולטורים ושמו חוקים שעצרו את הניצול לרעה של הגופים הגדולים. כלומר, רגולציה היא יכולה להיות דבר נפלא, אנחנו רוצים את הרגולטור, אנחנו רוצים שהוא יבוא ויעצור את הגופים הגדולים ואת האנומליות שנוצרות בגלל פערי הכוחות שקיימים בין אנשים פרטיים לארגונים גדולים. אז רגולטור, איזה נפלא זה יהיה אם הרגולטור יבוא ויעצור ויגיד, שנייה רגע, קוראים פה דברים שהטכנולוגיה מתקדמת כל כך מהר שזה יכול ליצור עיוותים, בואו נייצר פה מערכת שהיא, אנחנו מכריחים את ענקיות הטכנולוגיה לעשות דמוקרטיזציה של המידע, אנחנו מכריחים את זה שאנשים יוכלו, שיהיה להם ארנק משל עצמם לצבור את המידע של עצמם ולבחור מה לעשות עם זה, זה יכול להיות עתיד שהוא הרבה יותר טוב.
נכון, זה בהנחה שענקיות הטכנולוגיה והממסד למעשה אינם משתפים פעולה, אבל ברגע שיש קרטל אחד שלם שמשתף פעולה, אז אנחנו כבר...
אני לא נכנסת לזה, מורן, אני לא נכנסת לזה, אני לא יודעת את הדברים האלה, אני יודעת מה הטכנולוגיה עושה, אני יודעת מה האפשרויות שאפשר לייצר עליה, אוקיי? וטכנולוגיה בפני עצמה היא לא דבר טוב או דבר רע, זה מה בני אדם עושים עם הטכנולוגיה הזאת, אפשר לדמיין פה עתיד דיסטופי, ואפשר לדמיין פה עתיד אוטופי, אוקיי? אז זאת שאלה, בואי, את רוצה להוריד את המסך כדי שנראה אחת השנייה ונוכל לדבר ולענות על השאלות?
איתן, אתה תוכל להעלות לנו שאלה אחת מהקהל?
אבל בואו גם תורידו את השיתוף מסך שלי, אני אעשה סטופ שיירינג אולי?
כן, בדיוק.
כן, אני לא יודעת איך לעשות את הסטופ שיירינג הזה.
למטה מופיע לך סרגל כזה עם ליב סטודיו, וליד זה יש...
הנה, אני חושבת שהורידו את השיירינג שלי. איתן, הורדת את השיירינג?
אוקיי, אז בואו נעלה שאלה אחת שהייתה... את רואה את
תכלס,
השאלה?
אנחנו מתקוממים נגד מה שפייסבוק וגוגל עושה במידע שלנו, אבל מרגישים תלויים מדי בשביל להתנתק. מה יהיה אם מערכת כזאת תשלוט ממש בחיינו? כי תכלס מדובר בשליטה ממש, הרי בגלל זה המדינה והבנקים המרכזיים בפאניקה. אוקיי, אז ככה, אני אענה על זה בכמה אפיקים. ומורן, אל תיבעלי, אם הבטריה שלי תיגמר, אם אנחנו מתארחים, אני אתחר דרך הטלפון הסלולרי שלי, אוקיי? לקישור שאת שלחת, ואז תעלו אותי עוד הפעם. אני פשוט מזהירה שאני רואה שהבטריה שלי פה הולכת להיגמר בדסקטופ. מה שחשוב זה שאת המצגת סיימנו. כמה דברים. אחד, חלק מהפרויקטים שקמו בשנת 2017 ו-2018 זה פרויקטים מבוססי בלוקצ'יין, שהם מקבילים של פייסבוק, אוקיי? שהם מתגמלים את האנשים שמשתמשים בהם. אחד הפרויקטים זה Steam, S-T-E-E-M, .it. אני לא יודעת מה המצב של הפרויקט הזה היום, לא דיברתי עם המנכ״ל כבר שנתיים בערך, אבל זה יכול להיות מאוד מעניין לבדוק איזה פרויקטים קיימים היום בעולם שמהווים את התחליף לפייסבוק, ומאפשרים לאנשים לקבל תגמול על כל לייק שהם עושים, ועל כל קומנט שהם רושמים. כי בזה שאנחנו רושמים קומנט ובזה שאנחנו עושים לייקים, אנחנו בעצם מגלים דאטה, נכון? אז המודל של סטים הוא כזה שמאפשר לאנשים לרשום מאמרים, מאפשר לאנשים לקבל, מתחלקים שם בכסף של הפרסומות, אוקיי? יש הרבה פרויקטים שהיום מדברים על זה. אני יכולה לעדכן מורן דרכך אם את רוצה איזה פרויקטים קיימים, אני יכולה גם לדבר עם המנכ״לים עצמם, ולראות מי בשל לאפשר לאנשים להתחיל לעשות מייגריישן, אם הם מרגישים לא בנוח עם פייסבוק, לעבור לשם ושם להמשיך לתקשר על רשת בלוקצ'יין, שבעצם אין לה את הריכוזיות הגבוהה הזאת שאנחנו רואים על הרשתות הקיימות היום. אוקיי? זה כיוון אחד. כיוון שני, זה שאני חושבת שנוצרה פה איזושהי אנומליה כרגע בעולם, שבה ענקיות הטכנולוגיה מקבלות לגיטימציה לפעול בניגוד לרגולציות וזכויות יסוד בסיסיות של בני אדם. אני מדברת על צנזורה, אוקיי? שטוויטר צנזרו את טראמפ, שיוטיוב צנזרו עוד כל מיני אנשים. והטענה לכאורה אומרת, מה זאת אומרת? החוקי יסוד האלה הם רלוונטיים עבור בני אדם ולא עבור תאגידים. מה זה אומר? שמחר אם אני חנות מקולת או תאגיד, אני יכולה להגיד שאני לא רוצה לשרת קושים או הומואים? אם לתאגידים החוקים לא חלים עליהם, אז זה גם חל בכיוון הזה, אז למה באים בטענות לבעלי עסקים שלא רוצים לשרת קושים, למשל, או יהודים? זה הרי לגיטימי. אז או שהחוק מוכל גם על תאגידים, או שלא. אי אפשר להכיל את זה חלק וחלק. זאת אומרת, ההנחה היא שהענקיות הטכנולוגיה הם לא מעל החוק. הם אמורים לכבד את זכויות היסוד, בדיוק כמו שכל בעל מקולת חייב לאפשר את הזכויות יסוד לכל אחד לקבל שירות וגם לתת שירות לקושים. אוקיי? זה משהו שצריך לחשוב עליו. Okay? אז האנומליה הזאת שכרגע קיימת של הפייסבוק ששולט וכל מיני כאלה, זה בגלל שהרגולטור עוד לא הכיל את החוקים שכולנו החלטנו עליהם בקום המדינה או בזכויות היסוד האמריקאיות או זכויות היסוד הדמוקרטיות שקיימות, הרגולטור עוד לא הכיל את זה על חברות הענק האלה. האם זה תפקידו של הרגולטור?
אנחנו ראינו שזכויות היסוד זה, וחוקי היסוד זה כרגע בגדר המלצה.
שוב, אנחנו, אני מחכה לרגולטור, אנחנו יודעים, ושוב, הרגולטור הוא גוף שכולנו רוצים אותו, אנחנו פשוט רוצים שהוא ישמור על החוקי יסוד שכולנו הסכמנו להם ברגע שהחלטנו שאנחנו במדינות דמוקרטיות. אוקיי? יש את האמנדמנטס של האמריקאים, יש את להיות עם חופשי בארצנו, אלה הזכויות שכולנו התאגדנו עליהם, נכון? אנחנו רוצים שהרגולטורים ימשיכו לתת לנו את הדבר הזה ולהגן עלינו מפני הענקיים. עכשיו, אנחנו יודעים שלרגולטור לפעמים לוקח זמן, בהרבה תחומים, כי הקצב של הטכנולוגיה הוא מאוד מאוד מהיר, והרגולטורים שלא באשמתם לא בהכרח יודעים להתמודד עם זה. אז יש לנו תקווה שהרגולטור יבוא ויתן את דעתו גם על האנומליות שכולנו רואים כרגע שקורים בנושא הזה, נכון? מי הוא הרגולטור מבחינתי? זאת שאלה יפה. אנחנו במדינות דמוקרטיות, אנחנו בוחרים נבחרי ציבור, אוקיי? נבחרי הציבור האלה, אמורים למנות את השופטים, הם אמורים למנות, אני רואה את השיער שלי בבלגן, אני אתעלם מזה, זה בעיה. אנחנו בחרנו את נבחרי הציבור, מדינה דמוקרטית, הרעיון הוא שאנחנו באים וכמו ועד כיתה, בוחרים את הוועד כיתה של מי שמייצג אותנו כציבור. אוקיי? הרגולטורים האלה אמורים למנות את ועדת הקישוט, את ועדת, כל הוועדות האחרות שקיימות, אתם זוכרים? בדיוק כמו בכיתה. נכון? זה אומר שהם אמורים לבוא ולמנות מי יהיו הרגולטורים באוצר ומי יהיו הרגולטורים במשרד הכלכלה. אוקיי? אלה הרגולטורים. הם אמורים לבוא ולוודא שחוקי המדינה מקוימים. נכון? אלה הרגולטורים. בישראל זה המפקח על הבנקים, שעושה עבודה מצוינת בלפקח על הבנקים. ורשות שוק ההון, שבודקת ששוק ההון לא נעשים בו אנומליות, לא נעשה בו מסחר עם מידע פנים. אוקיי? זה רשות ניירות ערך, שבודקת שלא נעשות מעילות ודברים נוראים כלפי משקיעים בניירות ערך. אחת הסיבות שהרשויות של שוק ההון, ה-SEC, מאוד דואגים ממטבעות וירטואליים, זה משום שאם מישהו בא ומקים פרויקט, והיו מבין עשרות אלפי פרויקטים, היו לא מעט פרויקטים שבאו ומכרו מטבעות וירטואליים, ואחר כך ברחו עם הכסף. זה משהו שצריך להגן על המשקיעים, נכון? ובגלל זה ה-SEC בא ואומר, אני בא ועוקף את החוקים האלה על מנת שלא ירמו את האיש הקטן. אלה הרגולטורים. התפקיד שלהם הוא להגן על האיש הקטן מפני מעילות בתחום הכסף, מעילות בתחום הבנקאות, מעילות שנעשות על ידי גופי ענק ששולטים על מידע. אוקיי? הם אמורים לבוא ולהכיל את החוקים בדיוק שכולנו הסכמנו עליהם כשבאנו והחלטנו לגור במדינה דמוקרטית. אוקיי? אז זה הרגולטור בעיניי. וכמו שהוא עושה את העבודה שלו בתחום הבנקאות, הוא צריך לעשות את זה בתחומים, בכל התחומים. אוקיי?
אין ספק, הוא צריך לעשות את זה.
איך ניתן להשתחרר משליטת הממשלות בכסף שלנו? אני כעצמאי שעובד עם גופים ותאגידים בלבד, כל הכסף חייב לעבור בחשבון הבנק, ובלחיצת כפתור הם לוקחים את החשבון, ואני מסרב לשלם להם את מה שהם קובעים, כל הכנסות שקורונה קורונה. האם יש טריק לעקוף את זה? אוקיי. אז אני האחרונה שאבוא וידבר על איך לעקוף את הרגולטור. רגולטור, כזכור, הוא חבר שלנו, אוקיי? לפחות בתפיסה שלי, אוקיי? יש אסכולות שונות של בני אדם בעולם, אוקיי? יש אסכולות של אנשים שבאים ואומרים, "לא צריך מדינות, בני אדם יכולים לשלוט על עצמם", אוקיי? יש השלכות לדבר כזה, זה אומר שאם אנחנו שולטים, מקימים מדינות שאין בהם רגולטור, זה אומר שכל האנומליות שבגינם בא הרגולטור ועצר את האפשרויות של התאגידים והבנקים לרמות את האיש הקטן, זה אומר שאנחנו גם מוותרים על זה. האם האנושות היא כזאת שבחוקים שהאנשים קובעים בעצמם, האם אפשר מזה להגיע למצב שהוא הוגן ושוויוני? אני לא יודעת, זאת שאלה פילוסופית. יש אנשים שדוגלים באסכולה הזאת, גם אנשים בתחום הבלוקצ'יין, יש אנשים שבאים ואומרים לא צריך גבולות במדינות, לא צריך בכלל את הדין וחשבון למדינות. בצד השני של זה, יש אנשים שבאים ואומרים, אנחנו כן בעד ממשל מסודר. אני נמצאת במקום הזה, שבאופן אישי אתם שואלים אותי על טריקים, על איך לעקוף את הרגולטור, אני נגד לעקוף את הרגולטור. אני חושבת שהרגולטור צריך להיות מגויס להוגנות ולחוקי יסוד שכולנו החלטנו עליהם. אוקיי? יהיו אנשים שיבואו ויגידו אחרת, אבל השאלה היא איך מגייסים את הרגולטור, איך גורמים לזה שהוא יפעל על פי המסגרת החוקית שכולנו הסכמנו עליה. אוקיי? זאת שאלה בפני עצמה. אנחנו כן יכולים לבוא ולבחון מה אנשים עשו בעולמות במדינות שבהם הם הרגישו שהרגולטור הוא לא משרת את האינטרס של הציבור, והרגולטור הפך להיות, והממשלות הפכו להיות לא בסדרים, ואנחנו יכולים להסתכל על ארגנטינה, על זימבבואה, על דרום אפריקה, על מדינות שונות באפריקה, לא רק זימבבואה. מה שהם עשו זה, הם אמרו, אוקיי, אנחנו משתמשים בטכנולוגיות האלה, ועוקפים את זה. בעצם קונים מטבעות וירטואליות, וירטואלים, קונים מטבעות וירטואליים שצמודים לדולר, שהם מטבעות גדולים, זה כמובן ארנק הווירטואלי של הבן אדם נעלם, אז הוא איבד את כל הכסף שלו, נכון? אוקיי? אז, אבל זה מה שאנשים שהיו תחת שלטון, שהוא דיקטטורי, עשו. אוקיי? אז
מירב, את שומעת?
כן.
אני חושבת שאת לא נשמעת כל כך טוב, לפי דעתי זה אולי העניין של הסוללה שם שהולכת ככה ומתרוקנת.
אני אבוא, אני אחבר רגע דרך הטלגרם.
אני חושבת שאנחנו נוכל לענות גם בצ'אט, להמשיך לענות על השאלה הזאת. בשלב הזה אני רוצה מאוד 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 להודות לך, מאוד להודות לצופים שהיו איתנו כאן, לאחל לכם שבת שלום ונתראה בשידור הבא.
ביי אהובה.
נפוצו כל מיני שמועות שכן, לא, זה נכון, זה לא נכון. אבל הלילה קרו כמה מהלכים